ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוטה דף מם זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בערך באמצע העמוד, ליתר דיוק, שלוש שורות מסוף שורות הקצרות. כלומר, שלוש שורות לפני השורות הרחבות. הזכרנו, עסקנו בשיעור הקודם על, בסיפור של אלישע הנביא ועוד דברים, וכהמשך לעניינים האלו אנחנו נראה עוד אזכור של אלישע הנביא, ובשוליים של הגמרות שלנו על ש"ס עוזר כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, לעולם יהי שמאל דוחה ימין מקרב. יש כאן פס כפול שיופיע בגמרה, שתי דוגמאות. ושאנחנו אומרים לעולם יהי שמאל דוחה וימין מקרב, אנחנו אומרים ולא כמו אלישע וגיחזי, יד ימינו השמש אצלו, שתיים, רבי יהושע בן פרחיה ותלמידו. כשאנחנו מדברים על תלמידו של רבי יהושע בן פרחיה, להווי ידוע שבגמרות הלא מצונזרות הכוונה לישו הנוצרי. אנחנו נפנה כעת לגמרא. תנו רבנן, לעולם תהי שמאל דוחה וימין מקרבת. אני חושב שזה כמעט ברור מאליו מה הכוונה, אבל לשם הסרת כל ספק נגיד שהשמאל הוא היד, בדרך כלל רוב האנשים יד החלש. אז אם יש צורך לדחות, למשל לדחות תלמיד, לדחות ילד, לא לעשות את זה עם כל הכוח, לעשות את זה ביד שמאל. אבל כשזה בא לשלב שצריכים לקרב, אז לעשות את זה עם כל הכוח, זה הכוונה ימין. אז על זה אנחנו אומרים לעולם תהי שמאל דוחה וימין מקרבת, לא כאלישע שדחפו לחזי בשתי ידיו, ולא כיהושע בן ברכיה שדחפו לאחד מתלמידיו בשתי ידיו. אנחנו מציינים בכוכבית שהוספנו בשוליים גרסת חסרונות הש"ס שדחפו להנוצרי, וכמו שאמרנו מקודם, ישו הנוצרי. אלישע, מהי? מה הסיפור עם אלישע וגחזי? תכתיב, ויומר נאמן. נאמן נעזר על ידי אלישע. נאמן היה שר צבא של האומה השכנה לארץ ישראל אז, והוא סבל מצרת, ואלישע עזר לו לרפא, להתרפות מהצרת, ואותו נאמן רצה לפצות את אלישע על כך. ויאמר נאמן, הועל כך כיכרים. וכתיב, ציטטנו כעת פסוק חף ג', בפסוק חבב כתוב, וכתיב, ויאמר אליו, לא ליבי הלך. כאן אלישע פונה לגיחזי, שהלך אחרי שאלישע סירב לקבל שום תשלום, שום תמורה מאותו נאמן, אותו יד ימינו של אלישע, שהוא נקרא גחזי, הוא הלך לנאמן שכבר עזב את המקום, ולקח מנאמן מה שנקרא לזה בגדול, מה שהוא הציע לתת לאלישע. ואלישע עלה על כך, והוא פונה בביקורת חמורה על גיחזי, כאילו, למה לקחת ממנו? ואומר הפסוק, ויאמר אליו, הכוונה לאלישע, אומר לגחזי, לא ליבי הלך כאשר הפך איש מעל מרכבתו לקראתך העת לקחת את, וכאן יהיה רשימה של שמונה פריטים, שמונה דברים. לקחת את הכסף, ולקחת ולקחת בגדים וזיתים וכרמים וצאן, בקר ועבדים ושפחות. הגמרא שואלת, אמנם אנחנו יודעים שגחזי לקח משהו, ומי שקיל כולי היי, כסף וגדים הוא דשקיל. סופו של דבר הוא לקח כסף ובגדים, לא שמונה דברים שפירטנו עכשיו. אמר רב יצחק, באותה שעה היה אלישע עוסק בשמונה שרצים. שמונה שרצים זה שם פרק במסכת שבת. שמונה זה כאן המפתח. אמר לו אלישע, אומר לגחזי, רשע, הגיע עת ליטול שכר שמונה שרצים, וצרת נאמן תדבק בך וזרעך לעולם. נכון, הוא כן למד, ורשי כותב, הגיע עת ליטול שכר תורתך בעולם הזה. דרך כלל השכר, עיקר השכר של אדם ומצוות שהוא מקיים זה בעולם הבא, וזה כמובן לטובת הבן אדם. אז אלישע אומר, תשמע, נכון, עסקת בתורה, אז אבל מה, אתה ממש פעלת נגד רצוני. אני רציתי שלא לקחת כלום מאותו נאמן, והנה אתה קלקלת לי את כל הרצון, התוכניות שלי, אז תקבל בעולם הזה שכר שמונה שרצים. לזה התכוון הנביא כשהוא אמר ופירט את הרשימה הזאת של שמונה דברים, והצרה שהיה אצל נאמן, שנכון הוא התרפא, זה ידבק בך ובזרחה לעולם. ויש פסוק, וארבעה אנשים היו מצורעים. זה גם בספר מלאכים, יותר מאוחר, אמר רבי יוחנן, מי הם הארבע מצורעים? זה גחזי ושלושת בניו, וזה בדיוק מה שהנביא אמר שיהיה. וילך אלישע דמשק. למה הלך? אמר רבי יוחנן שהלך להחזירו לגחזי בתשובה, ולא חזר. אמר לו אלישע, אומר לגחזי, חזור בך. אמר לו גחזי, ענה לו, כך מקובלני ממך, כל מי שחטא והחטיא את הרבים אין מספיקים ידו לעשות תשובה. כלומר, התיק שלי, איך אומרים, עבוד. מהי עבד? אמרנו, הוא עצמו מעיד על עצמו, גחזי מעיד על עצמו שהוא החטיא את הרבים. אז איך הוא החטיא את הרבים? אז יש כאן כמה דעות, ואנחנו הבלטנו אותם במשולשים, ואתם יכולים לראות בשוליים, תחת הכותרת מבנה, שלוש דעות, ומה גחזי החטיא את הרבים. כמובן אנחנו מדברים על דבר חמור, שלא מספיק שאדם חוטא חטא עצמי, אבל גם להשפיע על הרבים, גם לחטוא. אז מה הוא עשה? עיקר דיאמרי, אומר הגמרא, אבן שואבת, כמו מגנט, אבן שואבת תלה לו לחטאת ירבעם. כידוע, ירבעם בן נבט שנים רבות קודם לכן, הוא יצר עגלי זהב, אחד הוא, והוא היה כידוע המלך של של הממלכה הצפוני של עם ישראל אחרי הפילוג, החלוקה בינו לבין רחבעם בן שלמה. אז הוא העמיד אחד בדרום ואחד בצפון, ואותו גחזי, מה הוא עשה? הוא יצר אבן שואבת, מגנט, והוא דרך המגנט הוא העלה את העגל, העגלים שירבעם עשה, ומידו בין שמיים לארץ. כאן זה בלשון יחיד, אז אולי מדובר פה על עגל אחד מעגלי הזהב של ירבעם בן נבט. אז אותו גחזי העלה אותם, תלה אותם בין שמיים בארץ, כאילו באוויר, ובכך הוא העצים את העגלים האלו. נחזור להמשך הגמרא, ואיכא דאמרי, שם השם, שם המפורש, חקק לו אפומה על הפה של אותו עגל זהב, והייתה אומרת עשרת הדיברות, כאילו אנוכי אנוכי השם אלוקיך, זה העגל הזה מדבר. זה כמובן בסוג של כישוף באמצעות השם המפורש. ואיקה תאמרי רבנן דחה מקמי. רשי כותב רבנן דחה, דוחה היה את התלמידים בפני אלישע כשהיה משמש לפניו. אמרנו מקודם שככה זה היה יד ימינו של אלישע, הוא בתוקף תפקידו הוא היה דוחה אנשים שהיו באים ללמוד מאלישע. תכתיב לאחר שפירש ממנו, אחר שגחזי הסתלק, מה אנחנו רואים במקרא? המקום אשר אנחנו יושבים, אנחנו נדלג על הקטע שבסוגריים, צר ממנו. למה? מה קרה? שנתווספו התלמידים שהגחזי דוחה. אנחנו נחזור על מה שדילגנו ברשי, המקום אשר אנחנו יושבים, והכוונה בית המדרש של רבנן, זה הסבר של רשי, צר ממנו, זה בפסוק. וכמו מה קרה? כמו שקראנו מקודם, שנתווספו התלמידים שהיה גחזי דוחה, אז זה היה חטאו כלפי הרבים. עכשיו קראנו את זה בתוך רשי, אבל עכשיו נראה את זה בגמרא. ואיקה דאמר רבנן דחר מקמי, דכתיב היום הוא בני הנביאים אלישע, הננה המקום אשר אנחנו יושבים שם לפניך צר ממנו. וכפי שאמרנו, כפי שרשי הסביר, זה נאמר אחרי הספרקות של גחזי מהזירה. בכלל אפשר לדייק מכאן או להבין מזה, דעד העדנה, דעד עכשיו לא הוודחיק, לא היה דחוק. למה? כי הוא הבריח אנשים מלבוא לשם. הזכרנו בבריתא מקודם שלא לנהוג גם כמו יהושע בן פרחיה, שהוא היה גם מהתנאים, מהזוגות, שמי שלא מכיר מופיע בשרשרת הדורות במסכת אבות. יש לציין שיהושע בן פרחיה מופיע במסכת אבות פרק ראשון משנה ו', וכפי שברור מהמשניות שם, הוא היה כמה דורות טובות לפני הלל ושמאי. אני אומר כל הדברים האלו רק למקם אותו היסטורית, מאחר שהזכרנו שהוא היה רבו של אחד שהקדיח תבשילו ברבים, אותו ישו הנוצרי. האמת היא שיש מחקרים היסטוריים וכולי, אין כוונתי בכלל להיכנס לעומקן של דברים היסטוריים. בכל אופן, מה הסיפור? יהושע בן ברכיה, מה היא? כדי הבקרקתי ינאי מלכה לרבנן, היה עידן היסטורי, פרק היסטורי די עצוב, אותו ינאי המלך, הוא רצח תלמידי חכמים. עד באותו תקופה היה כמובן מסוכן להיות ידוע כתלמיד חכם בציבור. זה היה מסכן את הבן אדם. שמעון בן שטח, את מין הוא אחתי. שמעון בן שטח, שהיה בן דורו של יהושע בן ברכיה, הוא הוכבה על ידי אחותו. עכשיו, אחותו הייתה נשואה למלך הזה, אבל היא רחמה על אחיה, שמעון בן שטח. אז היא התמינה אותו, הכביא אותו, רבי יהושע בן ברכיה עזל ערק לאלכסנדר של מצרים. הוא ברח, פשוט ברח לאלכסנדר במצרים. כי הווה שמה, כשהגיע עידן יותר שקד, שלום, שלח לשמעון בן שטח. הוא שלח לאלכסנדר של מצרים את הדבר הבא. מיני ירושלים, אני נמצא בירושלים, עיר הקודש, לך אלכסנדר של מצרים. אחותי, בעלי, שרוי בתוכך, ואני יושבת שוממה. מילים מאוד ציוריים, והוא התכוון ליהושע בן ברכיה, אני שמעון משך, נמצא לבד, כאילו, תבוא. אמר, יהושע בן ברכיה הבין את המסר, שמע אמינה, הוא הסיק מכאן, הווה אלי, שמה. עכשיו, הגיע את שלום, כי אתה, יקלה להו, שמי זה, כשהוא הגיע, הוא הגיע איזוהי מלון, קם קמיו ביעקר שפיר, עבדי ליעקר טובה. המשרתת, בעלת האושפיזה, המלון, שרת את האורח בכבוד רב. יתיב וקם משתבח, שישוע בן פרחיה הכיר טוב על השירות הטובה שהוא קיבל, הכבוד, הוא אמר, הוא התבטא, כמה נאה אכסניה הזו. אמר לי אחד מתלמידיו, אנחנו כבר הזכרנו, מדובר פה בישו הנוצרי. הוא אומר לרבו, רבי, איך אתה אומר שהיא נאה? עיניה תרוטות. תרוטות, רש"י מסביר, עגולות, משהו כנראה לא בשיא היופי. אמר לי, אז שמעון, רבי יהושע בן פרחי אומר, רשע, וכך אתה עוסק? כל כאילו, המוח שלך, הראש שלך עסוק ביופי, יופי חיצוני, מה אתה חושב שאמרתי כמה נאה אכסניה זו, התכוונתי לשבח את המראה, את המראה שלה? בכלל לא, אני התייחסתי לכבוד והשירות המכובדת שהיא מספקת לנו. ואתה אמרתי כמה נאה, ואתה מיד אומר, היא לא יפה. אפיק 400 שיפורי, שיפור לשון שופר ברבים, ושם תהוציא 400 שופרות, תקע בשופרות, זה נקרא לזה חלק מהטקס של החרמה, שמתי זה שמתה, הכרים אותו. כל יום אתה לקמי ולא קבלי, אותו תלמיד בא לרבו כל יום בניסיון לחזור למוטף. עזל וסבר, אני לא, מה קרה? שוב פעם אני רוצה לחזור על הנקודה הזאת, שכל יום הוא היה בא להתקבל אצל רבו ולא קיבלי, אבל רבי ישוע לא קיבל אותו. יום אחד הבקר קריאת שמה, רבי ישוע בן ברכה היה יום אחד באמצע קריאת שמה, אתה לקמי, שוב פעם אתה התלמיד מגיע אליו, ובדעתי לקבולי, והיה באמת באותו יום היה בדעתו של יהושע בן ברכה לקבל אותו בחזרה. אך מילי בידי, הוא עושה איזו תנועה ידני. עכשיו, תנועות יד אפשר לפרש אותם כך או כך, אז כנראה הוא, רבי יהושע בן ברכה, עשה איזו תנועת יד שהיה אמור לומר תמתין, אבל הוא התלמיד הבין אחרת, סבר מדחי דחי לי, שהתנועה הזאת היא עוד פעם לדחות אותו, וזהו. עזר זקף לבינתה פרחה, הוא הלך והעמיד לבינה ועבד כמו עבוד הזרק, אולי שתחווה ללבינה. אמר לי חזור בך, רבי ישוע בן פרח אומר, תחזור בתשובה. אמר לי, כך מקובלני ממך, כל החוטא ומחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. דיאמר מור, וכאן החסרונות השס, אותו חיבור שמציין מה שהצנזורה מחק מהגמרות המקובלות. חסרונות השס מציין כל המקומות האלו, וכאן הוא אומר, ישו כישף והסית והדיח והחטיא את ישראל. אז מי שמחפש מקורות איך החזל מתייחסים לאותו אחד, אותו ישו, שזה בעצם ראשי תיבות, ימח שמו וזכרו, אני לא צריך להרחיב דיבור על כמה נהרות דם יהודי נשפחו וזרמו עקב אותו איש. הנה עדות בחזל במה הוא היה עוסק, בכישוף, בהסתה, הסית אנשים לעזוב את שמירת המצוות, במיוחד קבלת הרבנים כסמכות, והדיח והפתיע את ישראל. תניה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, יצר תינוק ואישה תהי שמאל דוחה וימין מקרבת. אנחנו נסתכל ברש"י, רש"י כמובן, כמו שהזכרנו כבר לקראת הדפים האחרונים של מסכת סוטה, תופס את שני התורים, אין כאן תוספות. ובתור השני, יצר, אומר רש"י, יצר של תשמיש. תשמיש, איש ואישה, תקרבנו בימין, שלא יקוץ בפריה ורבייה. יש מצבים שאדם צריך, איך אומרים, להתגבר על היצר. אלו זמנים או מצבים שנכון, אתה צריך לדחות את היצר, אבל בשמאל, לא יותר מדי, כי אחרת לא יהיה פריה ורבייה. וכן תינוק, לא מדי לדחות אותו, נכון, צריכים לחנך את הילד, הילד הקטן, אבל לא בכל הכוח. זה הכוונה, מה קימה? פן יברח ויאבד את עצמו. ואישה, אף היא דעתה קלה, נשים בניגוד, בשונה לגברים, כאן אנחנו כמובן מדברים בהכללה, רוב נשים מול רוב גברים, דעתה קלה. ומה זאת אומרת? שבקלות, בקלות אפשר לדכות אותה, לעצבן אותה, ומה התוצאה, מה יכול להיות התוצאה, ואם יודפוה, תצא לתרבות רעה. אז אדם צריך להיות חכם ולדעת כמה כוח להפעיל, או בכיוון הזה או בכיוון ההפוך. ועל זה חזר קולעים בתמצית דבריהם, שיהיה שמאל דוחה וימין מקרב. הגענו למשנה, נמצא הרוג, אנחנו שמדברים כידוע בנושא עגלה רופא, ונמצא, תהיתי, נמצא ההורג, הרוצח נמצא. מתי הוא נמצא? אנחנו באמצע דיונים בתהליך עגלה הרופא, מתי, אז מתי נמצא ההורג בכל הסיפור? עד שלא נערפה העגלה, תצא ותראה, ויכול, למרות ש הצביעו על עגל שהם השתמשו בו, כי לא ידעו, לא ידעו אם הרוצח יימצא. אז הם רכשו עגל, ורש"י מציע משהו מעניין, מי שמכיר עוד סוגיות, רש"י בשורה ראשונה, בשורות הקצרות, בטור השני, והייתנה לת לי, הדי אמרינו בכמה דוחתי, יש בכמה מקומות בש"ס, עגלה ערופה נאסרה מחיים, שנאסר כוונה, נאסר בהנאה בעודו בחיים, וירידתה לנחל איתן הוסרתה. הירידה לאותו מקום שהיו אמורים לערוף את ראשו, הירידה לשם היא עודו בחיים, היא נאסרת באותו שלב. ובמסך הקריטות מוקמין אלה למילתא בפלוקתא דתנאי, בפרק בתרא, שם במסך הקריטות זה שנוי כמחלוקת תנאים. כאן אנחנו אומרים, יכול להיות שאפילו, כפי שרש"י מציין, הורידו את העגל לנחל איתן, ובדיוק לפני שערפו את ראשו, מצאו את הרוצח. אז המשנה אומרת, אם כן, תצא ותראה בעדר, היא לא נאסרת, היא הופכת להיות עגל חולין לכל דבר. אבל מה? ממשיך המשנה, משנה ערפה העגלה, מתי נמצא הרוצח? אחרי שכבר עופו את ראש העגל, תקבר במקומה. ככה, כך עושים עם עגל, עגלה ערופה, בכל מקרה, קוברים אותו באותו מקום, ושעל ספק באת מתחילתה. למה הביאו את זה? כי היה ספק, לא ידעו מי הרוצח. עכשיו גילו, אבל עד העריפה לא גילו. ואז היא באה על הספק, כיפרה ספקה והלכלה. היינו אומרים, היא עשתה את שלה, אותו עגל, עד אחרי עריפת הראש, אז היא באמת נאסרה בהנאה. אחר כך נמצא הרוצח, זה לא משנה כעת לגבי העגלה הרופא, היא עשתה את שלה. נערפה העגלה ואחר כך נמצא ההורג, הרי זה יהיה הרג, שלא לטעות. נכון שערפו את העגל, זה לא פותר את הרוצח מהנישה. עד אחד אומר, ראיתי את ההורג. ועד אחד אומר לא ראית. אולי לציין דבר שלמדנו בעבר, שכל דין עגלה ערופה הוא כשאין ידיעה על אודות הרוצח. אבל כאן יש עד אחד שאומר אני ראיתי את הורג. אז הוא לא, זה לא כבר נקרא לזה נעלם. זה דבר שלפחות אדם אחד אומר שהוא אני ראיתי אותו. ואחד אומר לא, אתה כאילו לא ראית. אישה אומרת ראיתי, ואישה אומרת לא ראית. אז אנחנו מעמידים אחד מול אחד, אז אחד מבטל את השני, אז מה המצב? זה כאילו כלום נאמר, אז נשאר חלל שנמצא. היו אופן, כאילו במקרה כאילו שאחד מבטל עדותות של השני, אז זה מחסיר את המצב הקודם, והיו אורפים. עד אחד אומר ראיתי, ושניים אומרים לא ראית, היו אורפים. השניים הם מבטלים עדות של האחד, אז, והשניים אומרים אתה לא ראית, אז זה ממילא אין כאן ידיעה על מי הוא הרוצח, ולכן אורפים. שניים אומרים ראינו, ואחד אומר להם לא ראיתם, לא היו אורפים. האחד לא יכול לבטל את דברי השניים, והשניים אומרים אנחנו ראינו, אז זה לא מקרה שלא נודע מי היכר, זה נודע, השניים אומרים אנחנו ראינו אותו, וזה שאחד אומר לא ראיתם הוא לא כלום. וכאן יש שימוש בגמות המסוימות של עם פס כפול, ואנחנו מציינים בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, ריבוי רוצחים גרמה לביטול עגלה ערופה. ריבוי המנאפים גרמה לביטול מי סוטה. המשנה, משרבו הרוצחנים בטלה עגלה ערופה. משבא אליעזר בן דינאי ותחינה בן פרישה היה נקרא, כלומר השם האמיתי הוא אליעזר בן דינאי, אבל קראו לו תחינה בן פרישה, חזרו לקרותו בן הרצחן. אנחנו נסתכל ברשי, בטלה עגלה ערופה, שהרי מכירים בהן מי הרגיל בהן להרוג. ואמרנו, רמזנו על זה מקודם, מוקדם יותר, שעגלה ערופה בא כשיש ספק, נקרא ספק מוחלט. אבל כשכבר מכירים מי הם הרוצחים, אז אין עגלה ערופה. משרבו, ממשיך המשנה, משרבו המנאפים, פסקו המים המרים. כלומר, המים המרים הם מי סוטה. רבי יוחנן בן זכאי הפסיקן, שנאמר, לא אפקול על בנותיכם כי תזננה, ועל קלותיכם כי תנאפנה, כי הם, ואנחנו הוספנו בשוליים המשך הפסוק, כי הם עם הזונות יפרדו ועם הקדשות יזבחו, ועם לא יבין ילבט. ממשיך המשנה, משמת יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, בטלו האשכולות. אגב, במסכת אבות אפשר לראות שהם בדור שקדם לרבי ישוע בן פרחש שהזכרנו מוקדם יותר. אז כשהם מתו בטלו האשכולות. אשכולות בגמרא מפורש שאיש שהכל בו, ורשי כאן מוסיף, אשכולות מפורש בגמרא שהכל בהן. אשכולות זה נוטריקון, איש שהכל בו. עד ימיהן לא היה מחלוקת בחכמי ישראל. כולן היו אומרים דברים כנתינתן למשה מסיני, והן הראשונים שנחלקו באיזו פרט, איזו מצווה, בסמיכת קורבנות ביום טוב. השאלה אם מותר, כשמקריבים קורבן ביום טוב, לסמוך הידיים על הקורבן, כי זה כרוך בשימוש בבעלי חיים, אתה סומך בכל כוחו על הקורבן. אז זה מופיע כדומין בחגיגה, והוא היה מחלוקת ראשון שהיה בישראל בדברי תורה. אז זה הכוונה פה, שכשהם מתו בטלו האשכולות, שנאמר אין אשכול לאכול בקורה יפתה נפשי. יוחנן כהן גדול העביר הודעת המעשר, אף הוא ביטל את המאורין ואת הנוקפין. מה שכותב העביר הודעת המעשר, שלא יהיו מתוודים היינו שומרים מצוות הפרשות תרומות ומעשרות כתקנו, אז היה כל אחרי שנה שלישית ואחר שנה שישית היה וידוי מעשרות, וזה מובא בתורה. הפסוק אומר ביארתי הקודש מן הבית וכולי, ובגמרא מפרש טעמה. אז אנחנו נמתין לגמרא שירחיב בנושא הזה. וגם לגבי המאורין והנוקפים, זה יתפרש בגמרא. אנחנו ממשיכים כעת לעמוד ב'. עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים, ובימיו אין צריך לשאול על הדמי. אנחנו שוב פעם מזכירים יוחנן כהן גדול. רש"י בשורה ראשונה, עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים בבית הנפחים בחולו שמועד. כולם בטח מרימים גבה, מה פתאום שבחול המועד עושים לחות? כן, לעשות מלאכת דבר העבד שמותרת במועד. ועמד הוא יוחנן כהן גדול וגזר על הנפחים אפילו בדבר העבד, מפני שקולן הקול של זה הרש שהפטיש מכה על הברזל, שקולן נשמע למרחוק, אין הכל יודעים שהיא לדבר העבד. שאם, מה זה דבר עבד? שאם לא מבצעים אותו, אז אדם יפסיד כסף, יפסיד בכך, אז יש היתר. אבל אם זה כרוך לגרימת מסקנות מוטעות מצד הציבור, כמו שרש"י מתאר כאן, אז הוא ביטל את האפשרות, אפילו אם מדובר בדבר העבד לאותו בעל הבית, הוא יפסיד. אבל אנשים שנמצאים מרוחקים, הם רק שומעים את הכל והם לא יודעים שזה בשביל דבר עבד, ואחרי המילה במועד קטן, במסכת מועד קטן, זה מובן. ורש"י ממשיך, כל ימיו לא הוא צריך אדם לשאול לחברו על הדמי אם מאוסר עם לב. דמי זה תבורה, פירות, ירוקות שקונים מעמי הארץ. והיסוד שבדמי אומר שאתה קונה מאדם שהוא לא בהכרח מקפיד על ההפרשות, אז אתה תפריש. אז אומר המשנה שכל ימיו של יוחנן כהן גדול הוא צריך אדם לשאול לחבר על הדמי אם מאוסר עם לב, שהוא התקין שהוא כל הלוקחים מעם הארץ מעשרים. כלומר אוטומט אתה קונה מהמרץ, אתה חייב לקיים את ההפרשות. עכשיו, אם אני בא ומתארך אצל חבר, אדם שהוא אמין, אני לא צריך לברר בכלל אם נלקחו ההפרשות, כי אוטומט הוא התקין, הוא גזר שכל מי שלוקח מהמרץ צריך להפריש. אומר הגמרא, תנו רבנן, מניין שאם נערפה, אולי לפני שנתקדם, אני ברצוני לקרוא יחד איתכם מה שהתקנו מדברי הרב מברטנורה על המשנה, שכתוב פה במשנה, ובימיו אין צריך לשאול על הדמי. אצל הכוכבית כתבנו לשון הרב, ומתקנה זו ואילך הלוקח פירות מן השוק לא היה שואל אם הם מתוקנים עם לב, אלא מיד מפריש מהם תרומת מעשר ומעשר שני ואוכל את השאר. שכל הלוקח מאמרץ פירות הם בחזקת שהם דמי. שוב פעם החוזים לגמרא, תנו רבנן, מניין שאם נערפה העגלה ואחר כך נמצא ההורג, אחר כך גילו מי הוא הרוצח, שאין פותרת אותו. זה שערפו העגלה זה לא פותר את הרוצח מלעמוד בדין. תמד לומר, הפסוק אומר, לרץ לא יחופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו. כאילו אם יש לכם את הרוצח ביד, וכמובן היו עדים והתראה, התקנה היחידה היא להגרוג אותו, לקיים בו מיתת בית דין. זה כי אם בדם שופחו, מי שהוא רצח האחר. עד אחד אומר ראיתי את ההורג, וההמשך הוא ועד אחד אומר לא ראית, והמשנה אמרה היו אורפין. תמה, למה היו אורפין? דמכחיש לי, עד, העד השני אומר אתה לא ראית. הלא מכחיש לי, אם בא רק עד אחד בלי שני שמכחיש אותו, ואותו עד אומר ראיתי את ההורג, עד אחד מהימן, הוא נאמן לומר ראיתי, ואז מה התוצאה? לא היו אורפין. למרות שלא מדובר על שני עדים, מדובר פה על עד אחד, וזה חידוש. וכאן הנושא שכתבנו בשוליים, נאמנות עד אחד בעגלה ערופה לומר ראיתי את הרוצח, ובאמירה הזאת אנחנו לא נעשה עגלה הרופא. אז מה המקור, מה הרקע לומר כזה דבר? מנהני מילי, מנהי לנו, תתנו רבלן, לא נודע מעיקר. זה מה שכתוב בעגלה הרופא. אפשר לדייק, הנודע מעיקר, אפילו אחד בסוף העולם, הוא הכיר בו, לא היו אורפין. רבי עקיבא אומר, מניין לסנהדרין שראו את אחד שרג את הנפש, ואין מכירין אותו, שלא היו אורפין, תם לומר, ואיננו לא ראו. והלא ראו. מתי יש עגלה הרופא? בזמן שזקנים יכולים להגיד, איננו לא ראו, ואנחנו יודעים שיש השתתפות מאנשי הסנהדרין, בעניין עגלה הרופא. אז מתי זה מתרחש, מתי אפשר לקיים עגלה הרופא? רק אם יכולים להגיד איננו לא ראו, אבל אם הם ראו, אז זהו, אין עגלה הרופא. השתא דאמרת, כאן אנחנו מתחילים קושיה בת חמש שורות בערך. השתא דאמרת, עד אחד מהימן, הוא נאמן לומר ראיתי את ההורג, והתורה אומרת שיש לו נאמנות. עד אחד, העד אחד השני שבא ואומר לו אתה לא ראית, הכי מצי מכחיש לי, איך יש לו כוח להכחיש את הראשון שאמר ראיתי? יש כלל, ואמר אולה, אגב אנחנו שואלים פה הכי מצי מכחיש לי ולומר אתה לא ראית, ואז מה ההמשך? היו אורפים. אבל מי אומר שיש לו את הכוח להכחיש ולהגיד לא ראית? יש כלל שאומר אחרת, ואמר אולה, כל מקום שמניעת תורה עד אחד, הרי כאן שניים, וזה דוגמה למקום שהתורה המינה לעד אחד, כמו שהוכחנו מקודם. אז יש כאן מקרה שאומנם מדובר בעד אחד שאומר ראיתי, אבל כוחו כמו שניים, ואין דבריו של אחד שבא מולו להכחיש אותו במקום שניים מולו עד אחד וכאן מדובר על אותו עד אחד שאומר אתה לא ראית, אין לו שום עמידה או כוח מול שניים. ונכון פה היה רק עד אחד שאומר ראיתי, אבל כוחו כמו שניים. אז איך בכל זאת אנחנו כן מקבלים את העדות של אותו שני שמכחיש? המלאך אולה, תני לא היו אורפין. באמת יש לתקן את המשנה ולומר במקום היו אורפין לא היו אורפין. וכן אמר ביצחק, תני לשנות את המשנה שיהיה לא היו אורפין, כי אותו אחד שאומר ראיתי
זהו, הוא כמו שניים, והעד שבא ואומר, לא ראית כלום. ואם כן, אז יש מה נשאר לנו? יש לנו את הכוח של שניים, שאומר, ראיתי, וזה סיבה לא לערוף. אבל מה לעשות? רבי פי אמר, תני היו אופין. שהוא שומר על הגרסה שלנו, שכן היו אופין. ורבי פי קשה דולה, אבל איך רבי פי אומר מה שאומר, מה עם דינו של אולה? הרי עד השני לא יכול להכחיש אותו, וזה שאתה גורס היו אופין, זה אומר שהשני שאומר לא ראית, דבריו מתקבלים. אז איך זה יכול להיות? הרי הראשון אמר ראיתי, וכוחו כשניים, ואין אחד שרוצה להכחיש אותו, אין לו כוח לעשות כך. הגמרא עונה, לא קשיא. אפשר גם לקבל את הכלל של אולה, וגם לשמוע על הגרסה, היו אופין. כאן בבת אחת, כאן בזה אחר זה. אם השניים באים, אחד אומר ראיתי ואחד אומר לא ראית, אם הם באו בבת אחת, אז השני כן יכול להכחיש את הראשון. אבל אם באו בזה אחר זה, אז הראשון בא ואומר ראיתי, עדות מתקבלת כשניים. אז השני שבא ואומר לו לא ראית, הוא בטל, הוא לא נחשב, ועל זה אנחנו אומרים זה הדין של אולה. ואז מובן הגרסה שאומרת לא היו אופין, כי הראשון שבא ואומר ראיתי כוחו כשניים. תנן, עד אחד אומר ראיתי את ההורג, ושניים אומרים לא ראית, מה התוצאה? היו אופין. השניים שאומרים לא ראית, הם מבדים את הראשון שאמר ראיתי. אבל אפשר לדייק, האחד וחד לא היו אופין. זאת אומרת, אם היה עד אחד אומר ראיתי והשני אומר לא ראית, אז אפשר לדייק מכאן שלא היו אופין. אז תיופתא דרבי חייא, האם זה דוחה את רבי עקיבא? רבי חייא, כי בנסיבות האלו רבי חייא אמר היו לפני ארבע שורות ראינו רבי חייא אומר תני היו אופין, וכאן אנחנו מדייקים שאם זה היה מדובר אחד מול אחד לא היו אופין, אז זה כנגד רבי חייא. ממשיך הגמרא ואומר לתמך, רבי חייא עונה, לפי שיטתך שאתה מקשה עליי, אימה סיפה, שניים אומרים ראינו ואיל אחד אומר לא ראיתם, לא היו אופין. עכשיו ניתן לדייק מכאן, האחד וחד היו אופין. זה תואם למה שאני רבי פיה גרסתי. אז מה לעשות פה? זה נשמע שיש כאן סתירה במשנה, כי לפני כן ראינו דיוק שאומר חד וחד לא היו אופין, וכאן חד וחד כן היו אופין. האם נשאיר את הדבר ככה? סתירה? אלא מתניתים כולה בפסולי עדות וכדרבי נחמיה. והמשנה שנויה לגופי, ולא לדייק ממנו כמו שעשינו עד כה. אנחנו גם הבלטנו בהגמות המסומנות את המילה חד וחד, זה היה הדיוק. כאן הגמרא אומרת לא ללמוד את המשנה בסגנון כזה של דיוק, אלא לגופו של עניין, והמשנה מדברת בפסולי עדות. מה זה כולל? כמו נשים ועוד רשימה ארוכה של אנשים שהם נחשבים פסולי עדות. דיומר, מה אומר רבי נחמיה בעניין פסולי עדות? כל מקום שמניע תורה עד אחד, והקטע של עגל הרופא הוא דוגמה לכך, שהתורה מאמינה לעד אחד, הלוך אחר רוב דעות. ועשו שתי נשים באיש אחד כשני אנשים באיש אחד. וכדי להבהיר את הנקודה האחרונה, מה שראינו במקור, במשנה, שניים מול אחד, הוא שנוי כמו שהוא, ולא כדי לדייק כמו שעשינו בשורות האחרונות. אצלנו בגמרות המסומנות הבלטנו את המילה עם פס מפותל, אלו הם קטעים של דיוק מהכתוב. לא לעשות את הדיוקים האלו, אלא ללמוד את המשנה כמו שהוא. אין אחד אומר כך, שניים אומרים אחרת, הולכים אחר רוב הדעות. ממשיך הגמרא ואומרת, ואיקא דאמרי, כל היכא דעתה עד אחד כשר מעיקרא, שהוא אמר ראיתי את הרוצח, אפילו 100 נשים כי אחד דמיין. במקרה כזה לא אומרים שהולכים אחר רוב הדעות. והכה במאי עסקינן, כלומר מתי כן אומרים ששניים קובעים, שניים מול אחד, כגון דעתי אישה מעיקרה ואחר כך שתי נשים, ותרצה תרץ ליישב לדרבי נחמיה אחי. רבי נחמיה אומר, כל מקום שמן התורה עד אחד, הלוך אחר רוב דעות, ויעשו שתי נשים באישה אחת, כלומר מול אישה אחת, כשני אנשים, כשני גברים באיש אחד מול גבר אחד, שבמצבים כאלו ודאי הולכים אחר השניים מול האחד. אבל שתי נשים באיש אחד, כי פלגה ופלגה דמי. אם בא איש אחד בהתחלה והוא אומר למשל ראיתי את הרוצח, שתי נשים אחר כך נחשב כמחצה על מחצה. ברצוני לציין קודם כל רשי בשורות הקצרות בטור הראשון והאמר אולה, סוגיה זו כולה פירשתיה בפרק מי שכינה ואינה חלוקה כאן כלום. אמנם הנושא שם היה אחרת מהנושא של שם דיברו על תומעת אישה ביה איסורה הזנות, כאן אנחנו מדברים על רצח, אבל העיקרון שדיברנו עליו כאן, מספר עדים אומרים כך ואחרים אומרים אחרת, זה אותו דפוס, אותו מתכונת, ולכן רשי פה לא מרחיב דיבור. וגם אנחנו נפנה את כולם להסתכל ברשי שם בדף למד א'. הגמרא שואלת פה, כמו שהגמרא שאלה גם שם, ותרתי פסולי עדות, למה לי? למה צריכים שתי דוגמאות? שניים אומרים, למשל, שניים אומרים ראינו, ואחד אומר לא ראינו, וגם המקרה של שניים אומרים לא ראית, מול אחד שאומר, כן, אני ראיתי. למה צריכים שתי דוגמאות על כך? עונה הגמרא, מהו דתימה? כי אז נילן בת רוב דעות לחומרה. אבל לכולה לא, כך הייתי חושב, אם לא היה מפורש ומפורט שתי דוגמאות, כמה שמלן שגם לכולה. מהי למשל דוגמה לחומרה? נגיד, כמו אחד אומר ראיתי, ושניים אומרים לא ראית, ואז מה התוצאה? היו אורפין. אז זה לחומה שמחייבים עגלה ערופה. אבל במקרה אם לא היו שני דוגמאות, אז הייתי אומר, אבל במקרה ששניים אומרים ראינו ואחד אומר לא ראיתם, היה הווה מינה שלא נלך אחר הרוב לפטור מעגלה ערופה, כי במקרה הזה, במקרה השני, היה שניים שאמרו ראינו, אז זה סיבה לפתור מעגלה ערופה. אז כמה שמלן שגם לכולה אנחנו הולכים אחר רוב דעות ולא אורפין. אנחנו נמשיך בגמרא, משרבו הרוצחים וכו'. תנו רבנן, משרב הור על צחנין, בטלה עגלה רופה לפי שאינה באה אלא על הספק. וכאן אנחנו נסביר, משרבו הרצחנין בגלוי בטלה עגלה הרופה, כי במקרה כזה ברוב המקרים של רצח אנחנו כן יודעים מיהו הרוצח, ולכן אין מקום לעגלה הרופה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, ריבוי הזנות גרמה לכך שמי סוטה לא בודקים. הגמרא, מי שרבו הנואפים וכו', ראינו במשנה שאז בטלה מי סוטה מלבדוק. תנו רבנן, הפסוק אומר בפרשת סוטה בתורה, וניקה איש מאבון. בזמן שהאיש מנוקה מאבון, המים בודקים את אשתו. אין האיש מנוקה מאבון, אין המים בודקים את אשתו. ואומר, לא אפקוד על בנותיכם, כי תזננה וכו'. רק נציין שהפסוק הזה ראינו מקודם במשנה, שלוש שורות מסוף עמוד א'. ונקרא את הפסוק עוד פעם, במלואו, לא בפסוק בהושע פרק ד' פסוק י' ד', לא אפקוד על בנותיכם כי תזננה ועל כלותיכם כי תנאפנה, כי הם עם הזונות ייפרדו ועם הקדשות יזבחו ועם לא יבין ילבט. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא אצלנו. מאי ואומר, הגמרא שואלת, המקור שהבאנו הוכיח כבר מהפסוק הראשון שאם אין האיש מנוקה מאבון, אז אין המים בודקים. מה אנחנו אמורים להוכיח מכך שמובא פסוק שני, לא אפקוד על בנותיכם? אז הגמרא מסבירה, וכאן אנחנו רואים פס כפול, הם נקרא לזה שלבים בהברת העניין. אומר הגמרא, וכי תימה אבון דידי אין, מתי אומרים שהמים לא בודקים? כשהגבר עצמו הוא בעל אבון, כלומר הוא עוסק בזנות, אז המים לא יבדקו את אשתו. דבני ודבנתי לא, אבל אם הבנים והבנות של אותו אדם עוסקים באבון, בזנות, אז זה לא ימנע מה מים לפעול. כך הייתי חושב, תשמע, לכן הברייתא מביאה את הפסוק השני, לא אפקוד על בנותיכם כי תזננה ועל כלותיכם כי תנאפנה. וכי תימה אבון אשת איש, מתי אומרים שהמים לא בודקים? אם מדובר באבון עם אשת איש, אבון דפנויה לא, אם אותו בעל הוא נוהג זנות עם אישה פנויה, לא נשואה, אז אולי היה מקום לחשוב שפחות, זה פחות, אפילו פחות בהרבה בחומרה, אז במצב כזה המים בכל זאת יפעלו. תשמע, המשך הפסוק, כי הם עם הזונות ייפרדו ועם הקדשות יזבחו וכו'. והנשים האלו זונות, קדשות, הן לא בהכרח נשים נשואות, גם זה כולל גם הפנויות. וכפי שהפסוק פתח ואמר, לא אפקוד על בנותך, מה זה לא אפקוד? המים לא יבדקו. רשי כותב בדיבור המתחיל, תשמע לא אפקוד, לבדוק את הנשים, ומה טעם? על בנוכם כי תזננה. אנחנו חוזרים לגמרא לברר המשך הפסוק, מי ועם לא יבין ילבט. אמר רב אלעזר, אמר להם נביא לישראל, אם אתם מקפידים על עצמכם, מים בודקים נשותיכם, ואם לאו, אין המים בודקים נשותיכם. יש פה מקור תנאי שאנחנו בסימונים שלנו, והתחלנו את הסימונים האלו מקודם, את המשולשים, אבל כאן איך אומרים, טוב מאוחר יותר מאף פעם. אז מי שרבו, שיש כאן התדרדרות עם הזמן, ומה התוצאה מאותו התדרדרות. מי שרבו, אומר הגמרא, בעלי הנאה, נתעוותו הדינים ונתקלקלו המעשים, ואין נוח בעולם. אין נוח לקדוש ברוך הוא כביכול בעולם. ברש"י, נתעוותו הדינים, ומתוך שהם בעלי הנאה, אין מטריחים עצמם לעיין בדין ובאיסור והתר להורות לציבור, מתוך כך נתקלקלו מעשיהם, וכיוון שכן, אין לקדוש ברוך הוא נחת בעולמו, ואין עולמו נוח לו. ממשיך הגמרא, מי שרבו רואי פנים בדין, בטל לא תגור, ופסק לא תכירו, ופרקו עול שמיים ונדעו עליהם עול בשר ודם. הכוונה פה זה לאנשים שאינם, שהם דנים, אבל לא בצורה אובייקטיבי. לא תגור מפני איש, כאילו התורה מצווה לא לפחד מפני בעלי דין, ולא תקיעו פנים במשפט, כאילו לא להטיב לאחד ולהפסיד את השני. כשזה כן קורה, אז מה קורה? מה התוצאה? פריקת עול שמיים, ובמקום זה עול בשר ודם, שאנשים בעצם משתבדים לכאלו בעלי זרוע. מי שרבו לא חשי לחישות בדין, רש"י כותב לא חשי לחישות עורכי הדיינים, ומתלחשים עם הדיינים לפתוח להם פתח בזכותו של זה ובחובתו של זה. מין שיח פרטי בין המייצגים של בעלי דין, וכפי שרש"י אומר, השיחות האלו יכולים להטות את הדין. אז מי שרבו לא חשב לחישות בדין, רבה חרון אף בישראל ונסתלקה השכינה, משום שנאמר, אנחנו נקרא על פי ההערה בשוליים, אלוקים ניצב בעדת קהיל, בקרב אלוהים ישפוט. אנחנו הוספנו פה בגמרות המסומנות דברי המצודת דוד על התנך. כך הוא כותב, בעדת קהיל, בתוך, סליחה, בעדת איל, כי כאן אנחנו מתייחסים לדיינים, בתוך הדיינים השופטים לראות, כלומר קדוש ברוך הוא אלוקים ניצב בעדת קהיל, בעדת איל, הוא ניצב בתוך הדיון המשפטי לראות אם עושים משפט אמת. בקרב יושב בקרב הדיינים וכאילו ישפוט עמהם, וכפל הדבר לחיזוק. אנחנו חוזרים לגמרא, מי שרבו אחרי ביצעם ליבם הולך, רבו האומרים לרע טוב ולטוב רע. גם פה אנחנו מוסיפים את דברי מצודת דוד, פירוש על התנך, מה זה אחרי ביצעם ליבם, וליבם הולך אחר חמדתם, הוא הלצון אשר חמדו. אז התוצאה מכך, הם אומרים לרע שהוא טוב, שהם משבחים את הרשעים, וגם ההפך, ולטוב הם אומרים רע. מי שרבו האומרים לרע טוב ולטוב רע, רבו הוי הוי בעולם. רש"י כותב, רבו הוי הוי, דכתיב הוי הוי בהי פרשתא טובה, זה כתוב הרבה באותו פרשה. ממשיך הגמרא, מי שרבו מושכי הרוק, זה מידת גאווה, רבו היהירים ונתמעטו התלמידים, והתורה חוזרת על לומדיה. תשאלו מה הקשר בין יהירות ומיעוט תלמידים, אז רש"י אומר, ונתמעטו התלמידים, וכדקיימלן במסכת קידושין, סימן לגסות רוח, רוצים לראות איפה יש גאווה, אז עניות של תורה. אפשר לומר באופן פשטני, אדם שהוא גאוותן, הוא אומר לעצמי, אני בסדר גמור, אני לא צריך הוראות איך להתנהג, אני כבר יודע. והוראות איך להתנהג, כמובן זה נובע מלימוד התורה. אז אם יש יהירות, אז אין אנשים שמבקשים ללמוד תורה, כי הם, אותם אנשים חושבים שהם כבר בסדר. משרבו היהירים, התחילו, או ממשיך הגמור ואומר, התחילו בנות ישראל להינשא ליהירים. שאין דורנו רואה אלא לפנים. אני חושב שזה חז"ל שכותבים ברוח קודשם, כלומר הם מתארים מצב שגם בשעת ההקלטה הזאת די מאפיין המצב הציבורי, שמה? שאנשים מאוד שטחים, הם רואים מראה חיצוני, וזה מה שקורה כשאנשים יהירים, גאוותנים, מנסים לעשות רושם על אחרים, אז אנשים בנות ישראל מתחילים להימשך לזה. יש קטע אצלנו בגמרות המסוימות, שתי שורות ששמנו בסוגריים, שבעצם הגמרה כאן נכנסת לאמצע הבריתה עם קושיה, והגמרה נותנת תשובה. אחר כך אתם רואים ממשיכים עם המשולשים, משרבו כך וכך. אז עם ההקדמה הזאת ניכנס ישירות לתוך הסוגריים. אחרי שאמרנו שבנות ישראל נמשכות ליהירים, הגמרא שואלת, איני, האם זה באמת כך? ואמר מור, היי מאן דמייער, מישהו בעל גאווה, מישהו גאוותן, יהיר, אפילו על אנשי ביתו לא מקבל. גם על אנשי ביתו, הכוונה לנשותיהם, לא מקובלים. יש סלידה מגבר, מבעל, שהוא גאוותן, שנאמר, גבר יהיר ולא ינבא. ומה הכוונה? לא ינבא, אפילו בנבא שלו. אפילו בביתו. אז איך אמרת שהבנות ישראל נמשכים ליהירים? הגמונה, מעיקרה, קפצה ל... כן, זה לפי מה שנאמר מקודם, זה הרושם שעושים. אז בהתחלה, מעיקר בהתחלה, קופצים עליה. קופצים על אדם כזה יהיר, עושה רושם. אבל מה, כשמכירים אותו מבפנים, לסוף, מציל עליו. מציל, נמאס בעיני הנשים. מי שרבו, מטילי מלאי על בעלי בתים. רשי מסביר, מטילי מלאי, הדיינים מטילים מלאי, מה זה? פרקמטיה שלהם, אדם שהוא אוחז במשרה כמו שיפוט, כמו דיין, אבל יש לו חפצים, יש לו מלאי, פרקמטיה, הם ומוסים שימחר, אז הם פונים לסוחרים ומעבירים להם את אותה פרקמטיה, אותה מלאי שיש להם על בעלי בתים היהודים בטיב סחורה, שיסתקו הדיינים על ידו, אז הם יחלקו ברווחים. אז מי שרבו המציאות הזאת של דיינים שנשענים על בעלי בתים למכור להם את הסחורה, אני קורא עוד פעם, משרבו מטילי מלאי על בעלי בתים, רבה השוחד ותיאת משפט ופסקה טובה. אני חושב שגם זה ברור מאליו, כשדיינים כבר נשענים על בעלי בתים בציבור, אז כשיבוא דין לפני אותם דיינים יהיה להם קשה להיות אובייקטיביים, וזה הטיית משפט, כי הם ישפטו לטובת אלו שמוכרים להם את הסחורה. מי שרבו מקבלני טובתך ומחסיקני טובתך, זה המציאות שתיארנו רק עכשיו. אלו הם הדיינים האומרים, אני מקבל טובתך, ואני מחזיק לך טובה על כך, על כך שמחרת עבורי את המלאי, את החפצים.
אז כשהמצב הזה התרחב, רבו איש הישר בעיניו יעשה, שפלים וגבהו והגבוהים ושפלו, ומלכותה אז לה ונבלה. ברשי רבו איש הישר בעיניו יעשה, שהרואה שהדיינים מסבירים לו פנים בפני טובה שעשה לו ואינו מתיירא מהם, אז אם אין יראה מהשופטים, אז התוצאה איש הישר בעיניו יעשה. ממשיך הגמרא, משרבו צרי עין וטורפי טרף, גם פה רש"י, צרי עין מלהנות אחים בממונם, טורפי טרף גזלים ומאמצי הלב מן העניים לרחם. ממשיך הגמרא, רבו מאמצי הלב וקופצי ידיים מלהלוות, ועברו מי שנמנע מלהלוות זה עבירה, ועברו על מה שכתוב בתורה, ישמר לך פן וכולי. בהמשך הפסוק הוא אומר שלשמר, להיזהר מלהיות כזה שלא יושיט ידו עם הלוואות לאלו שצריכים לכך. אנחנו נציין ונקרא את הפסוק מבפנים, דברים פרק ט"ו פסוק ט', ישמר לך פן יהיה דבר עם לבך, עם לבבך בליעה, לאמור קרובה שנת השמיטה, שנת השבע שנת השמיטה. כידוע בסוף שנת השמיטה מלווים לא יכולים מדורייתא מן התורה לגבות חובותיהם, ורעו אינך ואחיך אביון ולא תיתן לו, וקרא עליך אל השם והיה בך חטא. בפסוק י' כתוב נתון תיתן לו ולא ירא לבבך ותיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. אנחנו חוזרים לגמרא, משרבו נטיות גרון ומסקרות עיניים. מסקרות עיניים זה איפור שנשים מאפרים את עצמם. נטיות גרון זה צורת הליכה שמצד אחד זה צורת הליכה גאוותנית, וגם מיועד למשוך עיניים של גברים. אז כשהמצב הזה נהיה נפוץ, אומר הגמרא, רבו מים המרים אלא שפסקו. רבו הצורך לבדוק נשים, כי תיארנו מצב של חשש שנשים כאלו, נשים נשואות, הולכות עם גבר אחר. אומר רש"י, רבו מים הרים, רבו המקנאים כינוי לנשותיהם, והיה למים הרים להרבות, אלא שפסקו מלהשקותם, כי דאמרינן שאין המים בולקים משרבו המנאפים. ממשיך הגמרא, משרבו מקבלי מתנות נתמעטו הימים ונתקצרו השנים, דכתיב ושונאי מתנות יחיה. משרבו זכוכי הלב, רש"י כותב זכוכי הלב שאין מתין את אוזנם לשמוע יפה מפי רבם, וסומכים על בינתם לדקדק שמועתם. אז משרבו כאילו, אגב זה לדעתי מתקשר עם מה שנאמר מקודם והפי הגמר בקידושין שרש"י הביא, שסימן לגסות הרוח עניות של תורה. זכוכי הלב הם אנשים שיש בהם מידה של גאווה, שהם סומכים על ידיעת עצמם ולא מקשיבים או מתאים אוזן לשמוע מה הרב אומר. אז מי שרבו זכוכי הלב, רבו מחלוקת בישראל. מי שרבו תלמידי שמאי בלב שלא שימשו כל צורכן, מה זה לא שימשו? הם לא למדו מספיק מרבותיהם, רבו מחלוקת בישראל, ונעשה תורה כשתי תורות. כשיש מחלוקת וקבוצה אחת פועלת כך, וקבוצה השנייה פועלת אחרת, זה נראה כאילו יש שתי תורות. מי שרבו מקבלי צדקה מן העובדי כוכבים, היו, וכאן יש לשון סגי נהור, היו ישראל למעלה והם למטה, ישראל לפנים והם לאחור. משמת יוסי בן יועז וכולי, אז ראינו במשנה, זה בטלו האשכולות. מהי אשכולות? אמר רב יהודה, אמר שמואל, איש שהכל בו. רש"י כותב, תורה באמיתתה, ואין דופי ושכחה ומחלוקת. יוחנן כהן גדול העביר הודיית המעשר, ובהמשך המשנה אמרה, וימיו אין צריך לשאול על הדמי. מהי טעמה? למה היה ביטול וידוי מעשרות? אמרנו, הסברנו מוקדם יותר, כשמגיעים לסוף שנה השלישית, אחרי שנה שלישית ושנה השישית של שנות השמיטה, אנשים מבארים מביתם כל ההפרשות שעוד נשארו, שהם עוד לא נתנו לתחומות לכהן, מעשר ראשון הלוי, מעשר שני אמרו להגיע לירושלים, ואז אם אדם פעל כדת וכדין, אז הוא אומר, עשיתי ככל אשר ציוויתני, והפרשתי כל ההפרשות שאני צריך להפריש. אבל הגענו למצב, אומר הגמרא, בזמן יוחנן כהן גדול, שהוא ביטל אותה פרשה, אותו וידוי מעשר. לפני שנתקדם בגמרא, נתייחס לכמה פסוקים בתורה בעניין וידוי מעשר, ואני מתכוון לדברים, פרק חפף, פסוק, נתחיל עם פסוק י' ב', כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית, שנת המעשר, ונתת ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, ויאכלו בשעריך ושבעו, ואמרת לפני השם אלוקיך, וכאן הוידוי מעשרות, מה בן אדם אומר, מה בעל הבית אומר, ביארתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו ללוי, לגר, ולגר, ליתום ולאלמנה, ככל מצוותך אשר ציוויתני, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. ויש המשך, אבל אנחנו נחזור כעת לגמרא. שאלנו למה ביטל יוחנן כהן גדול אותו אמירה, אותו וידוי מעשרות. אמר רבי יוסי בר חנינא, לפי שאין נותנים אותו את המעשר כתיקונו. בפרשה שקראנו עכשיו הבעל הבית אומר, וגם נתתי ללוי, זה המעשר ראשון שמגיע ללוי וכולי. אבל אנחנו בעידן, אומר הגמרא, שלא נותנים אותו כתיקונו. דרחמנא אמר דאבי לוי, התורה אומרת לתת את המעשר, מעשר ראשון, ללוי. וזה מה שהבן אדם היה אמור לומר בזמן שהוא אומר הוידוי מעשרות. אבל מה לעשות? אנחנו ממשיכים בדף ממ"ח. וענן כיבינן לכהנים. אנחנו נותנים מעשר ראשון לכהנים, משום שעזרא הוא הטיל כנס על הלווים, כפי שמסופר במסכת יבמות. ומאחר שאנחנו לא נותנים את המעשר ראשון ללוי, אפשר לומר, וגם נתתיו ללוי. שורה תגמר, ולא די השאר מעשרות, יש גם מעשר שני, יש מעשר עני, למה שלפחות אותם לא עדיין אומרים וידוי מעשרות? אמר יש לקיש, כל בית שאין מתוודא על מעשר ראשון, שוב אין מתוודא על שאר מעשרות. מה הייתה אמה? אמר הבית, הועיל ופתח בו הכתוב תחילה, כפי שקראנו בפסוק. ורש"י אומר, בתחילה ונתת ללוי, זה מעשר ראשון. לגר, זה המשך הפסוק, זה מעשר עני. בשעריך, זה מעשר שני. כל אלו זה בהמשך. אבל התורה פותחת בעניין מעשר ראשון. ואם זה אתה לא יכול להגיד, כי עזר באמת איתו כנס על הלווים, אז כל השאר לא אומרים. הגמרא פותחת ב... קושיה, תשימו לב, קושיה ארוכה, זה כולל ברייתא, בת כמה שורות טובות. לאור מה שאמרנו בשורה הראשונה, שאנחנו נותנים את המעשר ראשון לכהנים.
ועל זה הגמרא שואל, מכלל דאפושי הוו מפרושי, אז האם באמת היו מפרישים מעשר ראשון? ואה, תניה, אף הוא, כלומר יוחנן כהן גדול, ביטל את הוידוי, מה שאמרנו מקודם, וגזר על הדמי, שמה שאתה קונה מעם הארץ, אתה חייב להפריש את ההפרשות, לפי ששלח בכל גבול ישראל, וראה שאין מפרישים, אלא תרומה גדולה בלבד. ומעשר ראשון, מעשר שני, מקצתן מעשרין, ומקצתן אין מעשרין. וזה, אצלנו בגמרות המסומת, אתם רואים שכבכבנו את זה, כי מכאן מתעורר הקושיה. איך אמרנו בשורה הראשונה שאנחנו מפרישים מעשר ראשון בזמן שכתוב שמקצתן אין מעשרין? אמר להם יוחנן כהן גדול, בניי, בואו ואמר לכם, כשם שתרומה גדולה יש בה אבון מיטה, ראינו שמה לא הפרישו אותה, מעשר ראשון, מעשר שני, אבל תרומה לא מוזכר פה, כי תרומה גדולה כולם הפרישו. ולמה כולם הפרישו תרומה גדולה? כי מי שלא מפריש ואוכיל את התרומה שאמור להיות לכהן, יש בה אבון מיטה. אז הוא, רב יוחנן גדול, אומר לציבור, כמו שבתרומה גדול יש אבון מיטה, כך תרומת מעשר וטבל יש בהן אבון מיטה, כלומר מיטה בידי שמיים. עמד והתקין להם, הלוקח פירות מעם הארץ, מפריש מהן מעשר ראשון ומעשר שני. מעשר ראשון מפריש ממנה תרומת מעשר, תרומת מעשר בעיקרון הוא עשירית מהמעשר ראשון שנותנים ללוי, אבל אם הציבור לא היו מקפידים על הפרשת מעשר ראשון, אז בתוך אותו מעשר ראשון שנשאר אצל הבעל הבית, אז תמון או נמצא תרומת מעשר. אז הוא גזר שמי שלוקח פירות מעם הארץ, הוא ישים בצד, הוא יפריש מעשר ראשון, מעשר שני, ומהמעשר ראשון שהוא שם בצד, מפריש ממנה תרומת מעשר ונותנה לכהן. ומעשר שני עולה ואוכלו בירושלים. מעשר ראשון, מעשר עני, המוציא מחברו, עליו הראיה. נכון, הבעל הבית, מי שקנה מעם הארץ, הוא שם את הדברים האלו בצד, אין בהם, בניגוד לתרומה, אין במעשר ראשון, מעשר עני, קדושה. הם ענייני ממון, ממון שמגיע ללוי, ממון שמגיע לעניים. עכשיו אנחנו מדברים על מצב שקנית סחורה מעם הארץ, אתה לא יודע אם הוא הפריש או לא, זה ספק. אז לכן אתה מפריש את המעשר הראשון, כמו שאמרנו מקודם, מתוך זה אתה הפרשת עשירית לשם תרומת מעשר, מה אתה עושה עם המעשר הראשון? אתה משאיר את זה אצלך. למה? כי הלוי שאמור לתבוע את המעשר הראשון, הוא צריך להביא ראיה כדי להוציא את זה ממך. זה נקרא המוציא מחבר עליו ראיה. מה שחשוב לנו זה ליישב עניינים. מוקדם יותר, שורה ראשונה אמרנו שהם היו מפרישים מעשר ראשון. קראנו פה מקור וגילינו שהם לא הפרישו מעשר ראשון. אז הגמרא עונה, קרתי תיקן, יוחנן כהן גדול תיקן שתי תקנות. ביטול וידוי דחברים. חברים הם האנשים שהם מקפידים על תרומות ומעשרות. אבל מה? חבר שבזמן אחרי תנס של עזרה, החבר לא ייתן את המעשר ראשון ללוי. אז אותו חבר אחר, הוא לא יכול להגיד וידוי מעשרות, כי הוא לא יכול להגיד ונתתי ללוי. מה עוד? וגזר על דמי של עמי הארץ. אנחנו נסתכל ברש"י, תרתי תיקון. לעולם העברת הודעות מעשר, ביטול אותה וידוי מעשר משום שאינם נותנים אותו ללווים, הוא, זה הסיבה. והד תניא לפי ששלב חולי, שקראנו בברייתא שהוא בירר את המצב וגילה שלא מפרישים מעשר ראשון, לאו אביטל את הוידוי כאי, זה לא קשור לתיקון, לתקנה הזאת, אלא הגזר על הדמי כאי. זה שייך לגזרה לגבי דמי, ותרתי תקנותי כן.
ביטי וידוי של חברים, אף על פי שמפרישים אותו. למרות שהחברים הם אנשים שנאמנים בענייני הפרשות, תרומות ומסות, הם כן מפרישים את המעשה הראשון, אבל מה? בכל זאת אי אפשר להגיד את הוידוי, לפי שאין נותנים אותו כתיקונו. וגזר על הדמי, על הלוקח מעם ארץ, לפי ששלח וכו', שהוא גילה שעמי הארץ לא היו, חלק נכבד מהם לא היו מפרישים מעשרות בכלל. עד כאן שיעורנו להיום.